טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכולם, שלום לאנשים שביציע, ולא שלום לצופנו בפייסבוק, יש תקלה עולמית בפייסבוק, בדקנו עכשיו, זה לא רק באולם, זה בעולם, מי שרגיל לצפות בנו כל שבוע בפייסבוק, אנחנו מפנים אותו ליוטיוב ומפנים אותו לפה, לא מאוחר להגיע לכאן לאולם, ואם יש שעה שבה פייסבוק לא צריך ליפול, באמת, יום רביעי בתשע, אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכל מי שמצטרף אלינו. הרבה מהמצטרפים היו באירוע הנפלא עכשיו למטה, הספר החדש, קריאה לשמחה של בחור צעיר, תזכרו את השם קוטלר, בחור צעיר, תלמיד חכם צעיר מישיבת בית אל, ספר שהושק הערב, אפשר גם לרכוש אותו בסוף השיעור, כבר הקדשנו לו שיעור שלם למי שזוכר, ספר שבאמת גורם לך לשמוח יותר, מומלץ. אנחנו מתחילים בבקשות המצערות יותר שלכם להקדשות. וב באדר ב' כותב לי מאזין שלנו היום, 8 שנים לרצח של בני משפחת פוגל, השם ייקום דמם, אולי כדאי להקדיש את השיעור לעילוי נשמתם, בהחלט, הרב אודי ורותי ושלושת ילדיהם. עוד תאריך שמציינים השבוע, 7 הנערות באסון נהריים, לפני 22 שנה בגבול ירדן, ונקדיש את השיעור גם לעילוי נשמתם. ומאזינים יקרים שלנו, יהושע גרונשטיין מבקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אביו, עכשיו זה 30, האבא עלה מארצות הברית עם בני משפחתו, והיה מאזין יקר גם של השיעור הזה. ועוד בקשה של מישהי שמגיעה לפה, אני יכולה להגיד קרובה לליבי, רחל לאה ברמן היקרה, ביתו של הרב בני אייזנר זצ"ל, היום ו' אדר ב' יום הולדתו, ואביה היה בן 76 לו הוא היה איתנו. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת כל הנשמות היקרות האלה, ולהבדיל כאן בעולם הזה אנחנו מודים מאוד לאבי גז, מייסד השיעור, אביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, אני לא רואה אותם כי הם בטח מתרוצצים לעזור במשהו, שלמה לרר עושה את המצגות המושקעות, אנשי היכל שלמה ומיכלת הרצוג וצחי מגנזי בראשם, מעריכים אותנו פה בנדיבות כל שבוע, הכיבוד בקומה השנייה ובאדיבות עמי פייקובסקי ודוד גורדון, ועמי גם מזכיר שההזכרה של אימא שלו, האימא היקרה של עמי, שהיא הייתה מכונה האימא של המחתרות, שושנה בת מנחם משה, השיעור מוקדש גם לעילוי נשמתה לרגל ההזכרה שלה, קוראים לה אימא של המחתרות, בחייתי אימא של עמי, זה גם מספיק. אנחנו בשידור חי, ברשתות העובדות אנחנו בשידור חי, דיני גרובייס ובוריס קשדן אחראים על השידור באדיבותה של קרן דניאלי, ונשמח לשמוע מאיפה בכל זאת הצלחתם לשמוע אותנו ברחבי העולם. עוד כמה בקשות שלכם, עילוי רפואה שלמה, מלכה בצרה וישעיהו בן נצחיה, ולהבדיל כמה בקשות משמחות מאוד. מקריית שמונה, משפחת מיכאלי, אנחנו מקשיבים באופן קבוע בקריית שמונה, 4 הבנות שלנו חוגגות יום הולדת בשבועיים האלה, בין ראש חודש אדר לבין פורים. אז אם אפשר להגיד מזל טוב מירושלים, מקריית שמונה, לאוריה, אמונה, תואר והדס מיכאלי. מזל טוב לכן שם. אנחנו מעריכים 2 קבוצות יקרות, כיתה ח' משפע מקור חיים, אתם פה? אתם פה? לא? לא הגיעו כנראה? טוב, אמרו לברך אותם. וכיתות, בואו נראה אם הם הגיעו, כיתות ט' עד י"ב מבית ספר שקט בשדה אליהו, הם הגיעו. אז ברוכות הבאות, תוכנית בית המדרש, בנות שנשארות שם בערב ללמוד תורה אחרי בית הספר, אז ברוכות הבאות משדה אליהו, וואו, אוקיי. אנחנו נשתדל להשאיר זמן לפרשה, ובעצם נשתדל להשאיר זמן לפורים. פרשת השבוע היא פרשת ויקרא, אנחנו מתחילים חומש חדש, ספר חדש השבוע, נעסוק בו בעזרת השם בשבועות הבאים, רגע חשוב מאוד, בשבוע הבא פורים אין שיעור, אבל היום מה שנעשה, בפרט אם בשבוע הבא אין שיעור, זה להתכונן לפורים, לקראת פורים, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו נקדים להתכונן, ואני ממש רוצה להודות לכם ששיעור הזה הוכן בעצם שבוע וקצת לפני, ובזכותכם התעסקתי עם פורים, ולא רק בהיבטים הטכניים שלו. הימים האלה מלאי צלופנים, מבצעים, ממתקים, באמת מי שנכנס אדר מרבים בבלגן, ובזכותכם, בזכות השיעור צללתי קצת גם למגילה ולתכנים של פורים ולמצוות החג, כי אתה יכול להתעסק בפורים בלי לדעת בכלל מה זה פורים בכל הימים האלה. אני אתן כמה דוגמיות מההווי שלנו, אבל כל אחד וההווי שלו. אנחנו קנינו תחפושת והיא גדולה מדי, שזה הדבר הכי דבילי שאפשר לעשות, כי זה משהו שהוא די חד פעמי או דו פעמי, לא יודעת איך יצא שקנינו לאחד הילדים, תחפוא איזה דולה שעכשיו צריך לתקן אותה ולך תמצא, זה בד כזה עדין ולך תמצא לתקן. לילד אחר קנינו תחפושת מוקדם מדי, שזאת תקלה שאני עושה כל שנה מחדש. אם אתה קונה תחפושת מוקדם מדי, היא לא תשרוד עד פורים, היא נקרעת, היא מתלכלכת, היא בבלגנים. אחד הילדים הכריז שהוא כבר קול ולא מתחפש ומה פתאום וכולי, ואחת הבנות מכינה תחפושת לבד עם חברה, שזה מהדברים הפחות אהובים עליי, עדיף לקנות וזהו, אבל אוקיי, נתמודד מה לעשות, בחינוך ילדים יש אתגרים. ובגן של יהודית הקטנה שלנו יש מבצע, ונהפוך הוא, בכל יום ילד מחליף את הגננת ברכי, שזה ברכי או גיטי הגננות, שזה מבצע מאוד מעניין, שבעצם אתה הגננת, צריך להביא תוכן, גם להוביל ביום בבוקר את התפילה, וגם אחר כך להביא תוכן למהלך היום. עכשיו אותנו שיבצו אחרונים, זה אומר שכל הילדות כבר הביאו דברים מדהימים, באמת, נראה לי אחת הפתעה אוזני אמן בגן, השנייה כתבה מגילת אסתר בקלף, אני לא יודעת מה הולך שם, ואנחנו האחרונים, אין לי איך להתמודד עם הציפיות של למלא את התוכן של היום הזה, אני חשבתי שנעשה ונהפוכו על ונהפוכו, וניתן לגיטי הגננת לחזור להיות גננת, זה יהיה ונהפוכו, אבל שם המוח שלי נמצא בכל מיני עניינים טכניים כאלה, שזה עוד בכלל לפני פורים, ולכן במקביל כמובן יש את כל נושא ההכתרות, שזה לא גילו לפני שחזרתי בתשובה כמה אני צריך להתעסק בצילומי הכתרות. חשבתי שבת, חגים, רוב היום אני מצלמת ברכות להכתרות בתיכונים, כולל בשבוע שעבר היו פה אורחות מגבעת וושינגטון, מי שזוכר, בנות מגידה י' א', אוקיי, י' א', מה להם ולהכתרה? נגמר השיעור, אנחנו מדברות פה, והם בשיא הרצינות צילמו אותי עם ברכה להכתרה של שנה הבאה. אמיתי. אני צילמתי עכשיו ברכה באדר תשע"ט, ברכה להכתרה של תש"פ. אומרת לי, את כבר פה, אנחנו כבר מתחילות לאסוף, כבר מדהים, שרק נזכה כל החיים ככה להתכונן למצוות, כן, מראש. תראו איזה דבר מדהים, זה הכתרה, אנשים כל כך בעיסוק, בחג, הלוואי שככה לפסח היינו מתכוננים, לשבועות. אז על כל הבלגן הזה, מסכות רעשנים, שירים וריקודים, על כל זה באים חז"ל ואומרים לנו שיום כיפור הוא כפורים. כיפורים, כפורים, הקדושה של יום כיפור, איכה הקדושה הזאת, איפה את בדיוק, מי כאן ראה קדושה בדיוק בתוך כל העניין הזה. יותר מזה, נתיבות שלום, כשהנתיבות שלום מתחיל את המאמרים שלו, את הדרשות שלו על פורים, הכותרת של אחת השיחות הראשונות, הוא נתנה תוקף קדושת היום, הוא נתנה תוקף קדושת היום, מה? עד כדי כך, ככה נכנסים לפורים בכזו קדושה. אנחנו ננסה להסביר מה כל כך קדוש כאן הערב, לפעמים כדי להבין את החג, בטח אם יש הרבה רעש מסביב ומנהגים שהם יפים וקדושים, צריך ללכת להלכה, לבייסיק של הבייסיק, לבסיס, לפשטות, לבייס. זה מה שנעשה, נלך על ארבע המצוות של יום הפורים. יש לנו את שבת זכור, לא נעסוק הרבה בה, אבל אנחנו בשבת הקרובה היא שבת זכור, קוראים על עמלק, זוכרים את זכר עמלק, הולכים לכולם לשמוע את קריאת התורה, יש את תענית אסתר, יום לפני פורים, ויש עוד הרבה מנהגים ועניינים. אנחנו נלך על באמת הכי נקי, על נכי נטורל, ארבע המצוות של יום הפורים עצמו. ארבע מצוות עשה, פשוטות, מפורטות, אגב, הן מפורטות כבר במגילה. מי שמסתכל על מגילת אסתר רואה את זה כבר בתוך מגילת אסתר. ארבעה דברים שצריך לעשות, אולי צריך להתייחס אליהם כאל ארבעת כלי הנשק שלנו נגד האויבים הכי הכי מרים שלנו. אנחנו במלחמת תרבות, לא רק במלחמה עם אויבינו, כן, מהמן ועד חמאס, עם אויבים שרוצים לחלות אותנו פיזית, אלא גם במלחמה הרעיונית. ויש לנו פה ארבעה כלי נשק, כל אחד הוא כלי נשק מאוד מדויק, נגד בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, נגד אחת, אפשר להגיד, התופעות, המחלות של התקופה, ואנחנו נקרא סעיף אחרי סעיף בעצם הלכתי, ונראה איך הוא עונה לבעיה שאני בטוחה שרובנו מתמודדים איתה. אני רוצה להודות לרב יוני לוי, הבסיס של השיעור מבוסס על דברים שהוא כתב, אני הוספתי והוספתי, אם יש טעויות זה בטח התוספות שלי. ואנחנו מתחילים, הדבר הראשון שיש לעשות בפורים זה סעודת פורים, והכל כתוב במגילה, אין פה הלכות שהם מה שנקרא לומדים בתורה שבעל פה, זה כתוב בסוף המגילה מה צריך לעשות, סעודת פורים. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. אנחנו יושבים לסעודה של משתה, לסעודה של שמחה, משפחה, אולי קצת חברים, מעגל פנימי. יושבים בתוך בית בדרך כלל, ואוכלים ושותים. בדיוק ההפך מיום כיפור, כן? מהצום. מה כל כך מיוחד? או בוא נגיד למה אנחנו עונים. מי שיראה, זה מסודר מאוד בדף המקורות, השתדלתי להסביר כל דבר, אז אנחנו יכולים לראות ש אנחנו באים לתת פייט לעצבות, לדיקי, למרמור, לבסה, לדאון, ללא מתחשק לי, לא בא לי, לא זורם לי. באופן כללי, העולם שאנחנו חיים בו, העולם המודרני, היה אמור להיות עולם מאוד שמח. פתרו לנו כמעט את כל הבעיות שיקשו על חייו של האדם בעבר. כל אחד שיבדוק איך סבתא שלו, ואפילו ההורים שלו, אפילו גידלו אותו, כן? חיתולי בד, ולא חיתולים חד פעמים. ללכת לנהר כדי לחבס, ולא לעבוד עם מכונת כביסה. לסחוב בלוקים של קרח, לחכות לעגלון שיביא את החלב, לשאוב מים מהבאר, לקחת התרנגולת לשוחט. עד לא מזמן הרבה מהדברים האלה היו מעשה של יום יום, ככה חיינו. לקחו לנו את כולם, הכל מיקרו, הכל מכוניות, הכל מסודר. אתה צריך לשמוח, הקלנו מעליך את רוב העול הפיזי שיקשה, רוב העמל. למה אנחנו לא יותר שמחים? ולמה נדמה לי שאבות אבותינו שחטבו עצים והסיקו אש בתנור היו יותר שמחים? אנחנו מתנחזים לעצבים מזה שקובץ בוואטסאפ לוקח לו לרדת 20 דקות, 20 שניות, מבקרים את זה, מעצבן עד שנו, נו כבר, עד שהוא יורד. כלומר, האדם המודרני לא פתר את סוגיית העצבות, אולי אפילו להפך. אנחנו יודעים, כשאדם מגיע לעבודה עם פרצוף, בסדר ככה, אף אחד לא מתייחס. אבל אם בן אדם מגיע עם חיוך מאוזן לאוזן, ככה, מה קרה? כאילו, המצב, זה לא המצב הטבעי. השמחה המתפרצת היא לא בדיוק המצב הטבעי שלנו. אולי לכן רבי נחמן אמר לנו שמצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, זה לא דבר פשוט. והמגילה מתארת לנו באמת איך לשמוח באמת, היא עושה את זה על דרך האלימינציה, כלומר, איך לא לשמוח. בעצם המגילה מתארת שני סוגים של שמחה, לאורך הסיפור של המגילה. היא אומרת, ככה לא, גם ככה לא, ככה כן, ככה כן. לשבת ולשמוח על הניצחון של אסתר ומרדכי, הניצחון היהודי בסעודת משתה משפחתית, ככה כן. למה זה, באיזה תשובה, למה זה תגובת נגד, למה זה תנועת מטוטלת הסעודת פורים שלנו? קודם כל, יש לנו פה שני טיפוסים במגילה. הראשון, השמחה הבעייתית היא של המן. שוב, לכאורה המן היה צריך להיות מאוד מאושר. בואו נתאר אותו. הוא משנה למלך, כלומר בתפקיד סופר בכיר, מאוד ועד כוש, מפורסם, מכובד, כולם משתחווים לו. יש לו אפילו אישה, זרש, היא כל הזמן, אפילו נראה שיש להם שלום בית, סליחה, אבל נראה לי שלאמן היה שלום בית, הוא כל הזמן מתייעץ איתה, והם אומרים לו דבר, הילדים מדברים, ככה, ממש משפחה למופת, לתפארת, יש לו משפחה ברוכת ילדים, אישה, ילדים, בית, אנחנו יודעים, ועבודה, ופרסום, וכבוד, מה הבעיה של אמן? למה הוא לא שמח? מה מטריד, מה בעצם תפיסת השמחה של אמן? תפיסת השמחה של אמן אומרת, וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. מעניין שהביטוי הזה נשאר עד היום, זה ביטוי קצת ילדותי כזה, לא שווה לי. אין, כל זה לא שווה לי. אמן אומר בילדותיות, בטיפשות כזאת, או הכל או, או לא כלום. אם לא כולם מכבדים אותי, מאוד ועד גוש, כולל מרדכי, אז לא שווה שמכבדים אותי מאוד ועד גוש, לא כולל מרדכי. אני לא מסוגל לראות את היש, אני מסתכל על האלפית, על המיליונית הריקה של הכוס. יש לי אוקיינוס של כבוד, אני צריך עוד טיפה. כל עוד הטיפה הזו לא תתמלא, אין כלום, כלום, הוא בועט, הוא אפשר לדמיין כאילו אותו, שופך את כל הכוס, זורק את כל מה שיש. אין, לא, אמן בעצם נותן לנו תפיסת עולם במחילה שהיא המלק, הרי אמן הוא מזרע המלק, זה המלקיות, זה המלקיות, לא לראות מה שיש לך, ולהגיד בעצם, אני לא מסתכל על כל מה שבורחתי בו, אני ודאי לא מודה עליו, אני בכלל לא אומר תודה, אני אומר עוד. השם של אלוקים כידוע לא מוזכר במגילה, אחד הדברים המסתוריים המיוחדים במגילת אסתר הנסתרת, אבל חכמנו מוצאים רמזים. בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים כל כך עם ככה רמזים, גימטריות, ראשי תיבות, אבל זה באמת מקורות קדושים שמוצאים בתוך המגילה את ראשי התיבות של שם השם, ארבע האותיות של שם הוויה מה שנקרא, והם אומרים לנו להתבונן היטב באמן בתפיסת העולם שלו, ושם למצוא את הקדוש ברוך הוא. תסתכלו, אמן אומר, אמן זה מילת המפתח של החיים שלו. זה איננו שווה לי. אם ניקח את זה ונקרא את זה הפוך, סופי אותיות יוד, ואז היי, ואז וב, ואז היי, נכון? זה יוצר הפוך את שם השם. למה הפוך? אומרים חכמנו, זה בדיוק הפוך מהראייה האלוקית, מהראייה של המאמין, זאת ראייה של המן, של הלא מאמין. זה רבנו בחיי כותב, רבנו בחיי אומר, השם כתוב הפוך, כי המן מסתכל על המציאות בצורה הפוכה. אם הוא היה מפרש את המציאות ישר באופן חיובי, הוא בעצמו היה שמח, הוא בעצמו היה חיובי. על הגישה הזאת אנחנו רוצים לעשות ונהפוך הוא, או אם תרצו, אנחנו הרי מרעישים ברעשנים. האם צריך לכוון משהו כשמרעישים ברעשן? התשובה היא, אנחנו, בדיוק על זה אנחנו מוכים. זה מה שאנחנו מרעישים. אנחנו מוכים את זכר המלך, אנחנו רוצים למחות את תפיסת העולם האיומה הזו שמתסבכת אותנו עד היום. זה סוג של שמחה שבהחלט מובילה אותנו לעצבות. זה רק סוג אחד שהמגילה בעצם סוללת ממנו. היא אומרת לנו ככה, לא שמחים. אגב, זה לא מוביל לכלום בסוף, נו. מוביל אותו להיות תלוי על העץ. אין לו רגע אחד ככה של מנוחה. יש עוד סוג שמחה בעייתית מאוד, וגם סופר רלוונטית היום, סופר אקטואלית, איפה שלא נסתכל, פתיחת המגילה. פתיחת המגילה מתארת את משתה אחשוורוש, הדרך שבה אחשוורוש מנסה לבטא שמחה, שוב, הם מוגבלים, הם מסכנים. המן לא מבין מה זה שמחה אמיתית, הוא חושב שככה שמחים. אחשוורוש ודאי, נו, לא יודע מה זה שמחה. אז מה הוא עושה? איך אחשוורוש שמח? שימו לב לשמחת אחשוורוש. היא מתוארת במגילה. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. שמחה זה החצנה של מה שיש לי והשבצה. אם אני מקבל תוקף מהסביבה, אם אני אקבל צומי, אם אני אקבל קנאה, אז אני אשמח. שמחה שלי תלויה בגורמים חיצוניים, יכול להיות לי כל טוב בבית, אבל אם אני לא משוויץ בו, אני לא שמח. כן, מה זה שווה שיש לי את זה בכלל? 80 ומעט יום, המגילה מפריזה ככה במילים, חצי שנה, אחשוורוש? חצי שנה של שופוני? בסדר, בן אדם שעתיים משוויץ. חצי שנה אתה משוויץ בבגדים, במה? שאנחנו יודעים שהכלים שהוא השוויץ, כלי המקדש, הבגדים שהוא לבש, בגדי כהן גדול. זה הדרך לקחת את כלי המקדש, שכל כך מכוונים פנימה, לעבודה פנימית, לעבודה רוחנית, להוציא אותם החוצה למשתה שהוא כל כולו חיצוניות. הבעיה המרכזית, שגם מבני עמנו היו שם, ולא הבינו את הבעיה, כי הוא נתן להם אוכל כשר. יופי, כשר, אז תאכלו. לא, יש מהות שלמה, אנחנו לא יכולים לסמוך בשמחה כזאת, זאת לא שמחה. קצת מזכיר לי, אם הייתי רוצה להגדיר את פייסבוק, כן? הייתי אומרת שהפסוק הזה ממש עוזר לנו להגדיר. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. כל מה שיש לי החוצה שופוני מאוד ככה להראות ניצחונות, החיים שלי ורודים, כמובן לטשטש כישלונות ואת הדברים הפחות טובים בחיים שלי, במילה אחת החצנה. אבל זה לא מספיק. כן? אחשוורוש, שימו לב, אין תכלית לשמחה. אנחנו רגילים שבדרך כלל אם יש שמחה, היא על משהו. בר מצווה, מצוין. אז מתלבשים יפה, אוכלים, מכינים אוכל, וגם, יש גם דרשות. חתונה, כמובן, להבדיל, יורצייט. עכשיו למטה, חגגנו הוצאה של ספר חדש, אז מתכנסים, אז יש כאילו, על מה שמחים? אחשוורוש שמח מזה, מהשואו הזה. אין פה איזה, לא התכנסו בחצר אחשוורוש כי הוא הוציא ספר חדש, כן? עכשיו, אם הכל בחיים זה להראות החוצה, אם הכל בחיים זה חפצים, אז מה עוד חפץ? כמובן, אשתו של אחשוורוש ושתי. אם קודם אמרנו את המילה החצנה, כן? שהיא עד היום מאפיינת אותנו החצנה, את התרבות שלנו, עכשיו אנחנו נגיד את המילה החפצה. עד היום, כמה זה רלוונטי המילה הזאת? אחשוורוש עושה לוושתי את מה שעד היום עושים לנו בתרבות שלנו. להביא את ושתי המלכה לפני המלך. בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. אם משוויצים בהכל, משוויצים גם באישה, ושוב אין פנימיות, הכל חיצוני, היא שייכת לכל הממלכה ושתי. זה בעיה תרבותית עד היום, תרבות שלמה של פרסומות, של בידור, של ריאליטי, של שואו. השמחה היא בחוץ, ראיתי מודעה פה בדרך, מודעה על איזה מסיבת פורים, שאתה אומר, רגע, זה קצת מצחיק, אנחנו זוכרים את פורים מאות שנים אחרי, אבל נראה שאנחנו יוצאים לדפוק את הראש די לפי התפיסה של אחשוורוש. ובסוף חוזרים אולי הביתה, גם עם השמחה במרכאות של המן, כי שוב, כי אתה לא משיג את כל מה שאתה רוצה. ולכן, הנקודה של פורים זה לבוא וקודם כל למרוד בתפיסת השמחה הפרסית, השושנית הזאת של הממלכה הפרסית של פרעו, ולהגיד שהשמחה היא פשוטה, אנחנו לא מצווים בפורים על שום דבר מיוחד. לשבת לסעודה. זה הכל, בתוך הבית פנימה, זה טבעי, זה פשוט לתת לשמחה לצאת, אני נמצא עם הילדים, עם ההורים, עם הסבתא, אני לא צריך להראות שום דבר לאף אחד, זה גם בכלל לא תלוי בכל מיני דברים יקרי ערך, לא צריך להביא זהב לשולחן, אני יושב, לא משוויץ ולא מחצין, אני שמח במה שיש, זה עונה גם לאמן, שלא מצליח לשמוח במה שיש, וגם לאחשוורוש, שלא מבין ששמחה זה לא הכל החוצה. הטקסט הזה של המגילה בעצם, הוביל אותי לאיגרת מאוד מאוד מיוחדת של הרבי מלובביץ'. בשנות ה-60 הוא כותב ליהודי שכותב לו על צרותיו, והוא כותב לו בדיוק על אותו דבר, על החוסר יכולת שלנו למצוא את השמחה במה שיש בחיינו. אותו יהודי כותב לו גם על בעיות בריאות, גם על בעיות פרנסה. אבל הוא מוסיף שם ביטוי, הוא כותב לו שהוא לא ראה טוב מימיו, כאילו מעולם לא ראה טוב. הרבי עונה לו בחריפות נדירה, דרך כלל הוא לא עונה בכזאת חריפות. הוא כותב לו, בעצם אומר לו, רגע, לאותו יהודי, אין, יש לך בית, לא עודת על זה במכתב, יש לך אישה, יש לך ילדים, יראי שמיים, לא עודת על זה במכתב, אתה רק מתלונן. וכשאין מכירים בטוב הנראה והנגלה הניתן מלמעלה, ובפרט כאשר היא ההכרה, היא באופן מבהיל כל כך, עד שבא לביטויים החריפים שבמכתבו, כן, הוא אמר שהוא לא ראה טוב בחייו, מהו הפלא אם מלמעלה אין ממשיכים ברכה בשאר העניינים? בואו נעשה רגע סדר. אם זה בעצם סוג של נוסחה, תודה על מה שיש, גם תקבל עוד שפע. אם אתה במגמה של תודה, ישפיעו לך משמיים עוד ברכה ועוד שפע. אבל אם אתה, אגב הרבי מוסיף שם בהמשך, לא אמרתי שהפרנסה צריכה להיות בצמצום, או הבריאות צריכה להיות בחלישות. הוא לא אומר לו בסגנון של תסתפק במועד, נו, צרות, ניסיונות, אין פרנסה, אין בריאות. לא, אני רוצה שתהיה בריא, שתהיה עשיר, שתהיה לך פרנסה. אבל, אני רוצה להגיד רבק, כן? אבל קדימה, אבל באמת, תסתכל, אל תהיה כפוי טובה כלפי מה שיש לך, ובעצם אל תהיה המן. הוא מברך אותו בסוף, אם יתחיל לעבוד את השם מתוך שמחה אמיתית ופנימית, בוודאי תתווסף ברכת השם גם בבריאות ובפרנסה. כלומר, את ראיית העולם שלך, אתה עכשיו קובעת גם את העתיד. אתה קובע בעצם גם מה ירד עליך מלמעלה. התפיסה הזאת של שמחה, מצווה ראשונה בפורים, פשטות, לשבת, לאכול סעודה, נחמדה, להסתכל מסביב, לברך את מה שיש גם עם הרבה דברים חסרים. אנחנו עוברים בין המעגלים. מעגל ראשון, זה אמרנו, משפחתי, אישי, קרוב, מאוד מאוד מצומצם. אנחנו מרחיבים למעגל שני של חברים, או בעצם רעים. כי משלוח מנות נשלח איש לרעהו. זה שוב כתוב במגילה, לא הלכות שנלמדות בלימוד מתוך. ומשלוח מנות איש לרעהו. חז"ל מסבירים לנו שכתוב פה מנות בלשון רבים, ומשלוח בלשון יחיד, ולכן מזה לומדים שאדם צריך לשלוח שני פריטי מאכל לאדם אחר. זה נקרא משלוח מנות. נראה לי שהיום במחילה כדאי יותר לשים לב לשתי המילים האחרונות, האיש לרעהו, מאשר למילים משלוח מנות, כן? כלומר, איש לרעהו זה נהיה, אולי, כאילו מה שנקרא עצם הקשר האנושי, נראה לי זה הופך להיות אולי אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, פשוט לשמר קשר בין איש לרעהו, זה נהיה אתגר, אתגר, אתגר. שבוע שעבר, אני לא יודעת חלק, בטח כן זוכרים, דיברתי פה קצת בזעזוע, על כתבה בעיתון הארץ, על שיעור אמפתיה. בקנדה, במערכת החינוך בקנדה, מאות בתי ספר הבינו שהנושא הוא לא 5 יחידות מתמטיקה ולא כל מיני לימודי ליבה, אלא הליבה האמיתית, וזה חשוב, אפשר ללמוד כל מקצוע ולהצטיין ולהתברך, אבל הליבה זה אמפתיה. והכניסו לשיעורי בית הספר בקנדה, שיעורי אמפתיה, מה זה? מביאים תינוק. אמא ותינוק באות פעם בשבועיים לכיתה, והכיתה עוקבת אחרי התפתחות התינוק. אני אמרתי, זה פה, לפני שבוע, בישראל לא צריך דבר כזה, אנחנו חברה משפחתית, חמולתית, שבטית, לכל אחד יש אח קטן, אחיין, בייביסיטר, בן דוד, שכן, משהו. בקיצור, שבוע אני מקבל את מכתב מאסף לוין, שהוא, ההגדרה, מנכ"ל עמותת ואהבת, ואסף אומר לי, אין לך מושג על מה לדברת, התוכנית כבר פועלת כמה שנים בישראל, קוראים לזה שיעורי אמפתיה, שלח לי תמונות, תראו הוכחה. הדבר הזה קורה בבית ספר ערן, בית ספר יסודי בתל אביב. רואים את הפרצוף של הילד מסתכל על תינוק, אמא יושבת עם תינוק באמצע, תינוק, כל הכיתה מסתכלת על תינוק. שלח לי המון המון תמונות על התוכנית הזאת, שאומר, אין לך מושג כמה זה חשוב וכמה זה קריטי, גם בישראל, לא משנה, יש לך אח קטן או אין לך. העובדה שתינוק נכנס לכיתה, זה השיעור הכי חשוב במערכת. קודם כל, הילדים רואים איך הוא גדל. המתנה, רגע, שקט, סבלנות. תינוק לא גדל בקצב, כמו שאמרתי קודם, קובץ לא יורד בוואטסאפ כמה שניות, אתה עצבני. אתה לומד התפתחות. מה קורה כשהאימא לא מבינה מה התינוק רוצה? או כשהתינוק בוכה, והאימא לא יודעת מה לעשות איתו, כלומר, יש איזה קונפליקט, איך נבין אותו? מה קורה כשהתינוק לא מצליח לעשות מה שהוא רוצה, לעמוד, להתהפך מצד לצד? וכמובן הוא אומר לי, הכל זה טריגרים לדבר עם הכיתה. מתי אתה לא הצלחת? מתי את לא הצלחת לעשות משהו? בוא נדבר על זה. והתייאשתם? אולי נגיד גם לא להתייאש, לא להמשיך. כל הנושא הזה של הבעת רגשות, התפתחות, אומר, זה שיעור שמלמד אותנו אולי את הנושאים הכי הכי רציניים, הוא קורא לזה שרירי האמפתיה. משלוח מנות איש לרעה, הוא בא בעצם לעזור לנו בנקודה הזו. חשבתי על זה פתאום, שבאמת למצוות הפורים אי אפשר לעשות אותם באפליקציה. אתה לא יכול לשבת לסעודת פורים באפליקציה. גם משלוח מנות, הפורמט הזה, לי יוצא פעם בשנה, לברר איפה אנשים גרים, פיזית גרים, לא מה הכתובת שלך, זה www.strudel עניינים, זה הכתובת, מה הכתובת שלך, לדפוק בדלת, או לשלוח את הילדים לדפוק בדלת פיזית, לראות בן אדם, לכתוב לו איזה הקדשה, לחשוב מה אני נותן לו, לחשוב אולי קצת עליו, מה, כל מה שאני תיארתי עכשיו, רבותיי, זה אקטים מהפכניים. מי שעושה את זה הוא פשוט לוחם חירות, לוחם חופש, הוא פרטיזן, הוא נלחם בתרבות הנוכחית. בן אדם שלוקח משלוח מנות ונותן אותו, שלא יחשוב טוב, יאללה, עשיתי וי על השכן. זה הקרב, 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 נגד הבדידות, נגד הניכור האנושי, שהם הבעיה הכי גדולה שאנחנו מתמודדים איתה היום, נגד, זה עוד שיעור אמפתיה. אתם מחזקים את שירי האמפתיה, שזה כל כך, כל כך חשוב, בפרט, שוב, בעולם המודרני. והיופי, אני חושבת, של תוך כדי שכותב לי אסף לוין על שיעורי אמפתיה, תוך כדי יצא לי לשמוע עוד הרצאה. דוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף פה באוניברסיטה העברית, הוא דיבר בפני סטודנטים שהם חלק מפרויקט שקוראים לו צומחים יחד. הם חונכים נוער בפריפריה, נתן להם הרצאת השראה כזאת לעבודה שלהם. ודוקטור אזולאי מדבר ואומר להם, ממש רשמתי את זה מילה במילה, אני חושבת את זה מאז ששמעתי אותו כבר שבוע. הוא אומר להם, הדבר הכי חשוב שאתה יכול לתת לילד שאתה חונך אותו, או הורה, או בחברות, בכל קשר, ויזביליטי. מה זה ויזביליטי? נראות בעברית, נראות. התחושה שאתה קיים. ילד בא הביתה, כבר חזר מבית ספר, 3 שעות, אף אחד לא מתייחס, לא רואה אותו, הוא לא מרגיש ויזביליטי. עובד בעבודה, יצא להשתלמות 4 ימים, חוזר. אף אחד לא שם לב שהלך, אף אחד לא שם לב שחזר. הוא אומר, כבר עדיף לתת לו פטיש בראש, פחות כואב. ויזביליטי, שלא רואים אותי, שאני מחוק, שאני שקוף. זה קצת בחירות כזה, שקופים. זה פשוט לא נותן לאנשים את הנראות, את הנוכחות שהם צריכים. הוא אומר שם דוקטור אזולאי, אחד הדברים שאני הכי עובד עם מורים, זה טקס קריאת שמות בכיתה. כמה זה חשוב להביט לילד. יש מורים שאפילו נכנסים, בכניסה לכיתה, נותנים כיפים, ככה איזה תפיחה לכל ילד שנכנס, ראיתי אותך, אתה פה, אתה חשוב לי, אתה קיים. אבל נגיד לא, לא, לא עושים את זה. לפחות לקרוא שמות, הוא פה, הוא לא פה. הוא אומר, יש המון מורים היום, שאומרים, יאללה, בגרות בפתח, רק תגידו לי מי לא פה. משה, דני, טוב, רשמתי, יאללה, מתחילים. מה עשית? אז את כבר עדיף לא לבוא, ככה מתייחסים אליך. תן תשומת לב, תביט, תראה, תקרא בשם של מי שכן נמצא. הוא דיבר הרבה על השרה לענייני בדידות שמונתה בבריטניה, זה נהיה סיפור עולמי. בריטניה מינתה שרה לענייני בדידות, מתוך תפיסה שבדידות היא אחת הבעיות המרכזיות היום, לאו דווקא לפי גיל. כשפתחו את המשרד הזה בבריטניה, חשבו שקשישים יהיו קהל היעד המרכזי, זה לא נכון, צעירים, 18-35, בודדים. מלא חברים, מלא עבודה, מלא, מלא, מלא לייקים, מלא בודדים. ואומר דוקטור אזולאי בסוף, משהו נורא מעניין, על הכוח של הקהילה להחזיק אותך, על האיש לרעהו. הוא אומר, בדרך כלל הוא שואל ככה את הקהל, שאל את הקהל, כמה אתם חושבים שכוח הרצון זה דבר חשוב? מ-1 עד 10. אז אני הצבעתי על 10, כולם עשו 10, אני הצבעתי 10, בטח 10. כוח רצון, מה? אין דבר עומד בפני הרצון. הוא אומר, פייק. פייק, אנחנו עובדים על ילדים ועל עצמנו. לא, לא כוח הרצון זה חשוב, אלא האם יש מישהו סביבך שמחזיק לך את הרצון, ככה הוא הסביר. הוא אומר ככה, אנחנו אומרים לילד, אין, אתה יכול, אתה יכול, תרצה, תצליח. לא נכון. ילד שאין לרצון שלו כלים, מנופים, קביים, עזרים, יתרסק, יתפוצץ, ואנחנו פשוט עובדים על הילדים. ואז הוא אומר, דוגמה, אם אני קבעתי עם חבר, אם אני רוצה להתחיל לרוץ, יום ראשון אני אגיד חם לי, יום שני קר לי, יום שלישי יש משחק של מכבי, לא יוצא לרוץ. אם אני קובע עם חבר לרוץ, הסיכוי עולה ביותר מ-50%. למה? מישהו מחזיק לי את הרצון, אני תלוי במישהו. הוא אומר אותו דבר, הוא גדל בשכונת מצוקה בחדרה, דוקטור אזולאי, לכן הוא ככה מאוד קשור לנושא. הוא אומר, אם ילד יום אחד מחליט, לא הולך לבית ספר מחר. אין, לא בא לי, נשבר לי מהבית ספר. אם הוא בשכונת יוקרה, אז החבר הטוב שלו אומר לו, הלו, מה קורה? אמרנו שנלמד יחד למבחן. והמוכר במכולת, אם הוא רואה אותו בבוקר מסתובב במכולת, מה נסגר? יש בית ספר. והמדריך בתנועה, מה זה שטויות האלה? שמעתי, תחזור ללימודים. כל הקהילה מחזיקה לו את הרצון, אין הרבה זיכוי שהוא ייפלט. ואם, אומר דוקטור אזולאי, בשכונה שלי, בחדרה, ילד היה אומר בנערותו, לא הולך בכלל לבית ספר, מה אומרים לו החברים? סבבה, בוא תעבוד איתנו בצבאות. זה כל ההבדל, לא מחזיקים לו את הרצון. כל העניין זה קהילה סביבך, הקשר האנושי, הקהילתי, ששוב אני אומרת, היום זה פשוט מול הטכנולוגיה, זה מהפכני, ואומר לנו נתיבות שלום, זה דוקטור אזולאי, רק ככה להתרשמות, אבל אומר לנו נתיבות שלום בצורה מאוד, הייתי אומרת, במשפט אחד הוא מסכם את כל מה שאמרנו, והוא כותב את זה על פורים, על פורים שהוא חג של לך כנוס את כל היהודים, של אחדות, של קהילתיות. אין דבר שיכול להציל את האדם, שימו לב, בכל המצבים, ולהוציאו מכל המצוקות כאהבת חברים. עד כדי כך, כן? שיהיו חברים טובים שמחזיקים לו את הרצון לכיוון חיובי, אבל הדברים האלה עד כאן בהחלט נותנים לנו פתח להבין מה זה משלוח מנות איש לרעהו. כמובן שאין הכוונה רק לקחת שני מאכלים, לזרוק לשכן. אלא המצווה הזאת, אפשר להגיד שבפורים מקבלים מנה מרוכזת, אבל כל המנגנונים האלה נכונים כל השנה. השמחה האמיתית, לא שמחת המן והחשברוש, כל השנה. איש לרעהו, זה כל השנה, זה לא רק כשאני נמצא, כן, רק בפורים שאני דופק לשכן בדלת. אז אנחנו רואים כאן באמת את המצווה השנייה שלנו, את נתינת המשלוחי מנות, ואנחנו מגדילים שוב את המעגל. המעגל שלנו, עברנו כאילו למעגל של הקהילה, עכשיו נלך לעוד יותר רחוקים, לעניים, למה שנקרא אביונים. קודם כל נגיד, מתנות לאביונים, מבחינת ההלכה, לתת צדקה לשני נזקקים, שיהיה להם בערך של מנה שאדם יכול לסבוע ממנה, לאכול אותה ולסבוע. הפעם אנחנו נלחמים, אם קודם נלחמנו בהתחלה בעצבות, אחר כך נלחמנו בניכור, בבדידות, עכשיו כמובן, אנחנו נלחמים באגואיסטיות, באנוכיות. מתנות לאביונים מבחינה הלכתית, כותב הרמב״ם, טקסט מפורסם מאוד של הרמב״ם, כמה כדאי להשקיע יותר במתנות לאביונים ולא ב... הנה, איך כותב הרמב״ם? מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעב, כן, זו המצווה השלישית, אבל עדיף להשקיע בה הכי הרבה, שאין שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. כלומר, ברור שהמצווה הזאת לא צריך להסביר למה יותר משמעותית, ראיתי איזה קמפיין כזה ברשת של להפסיק להשקיע כל כך הרבה משלוחי מנות ולהשקיע מתנות לאביונים, זה משהו שאורי חרט עשה, זה המשלוח מנות, פורים שמח, השנה השקענו במתנות לאביונים, כן? עם איזה חתיכת במבה אחת וסוכריה אחת, שתי מנות וזהו. אז זה כמובן יותר סטירי, אבל עדיין באמת מתנות לאביונים זה הרבה יותר משמעותי, בתור המלחמה שלנו באנוכיות, אפשר להגיד המלחמה שלנו במחשבה, שאנחנו הכי חשובים בעולם. בעצם כולנו נולדים מאוד מאוד אגואיסטים. תינוק נולד סופר אנוכי. תמיד אומרים, אוי, איזה מלאך, איזה תינוק, תמים, טהור, חבר'ה. תינוק נולד אגואיסטים, הוא במרכז העולם. הוא יכול להרים את כל הבית צרחות בשלוש בלילה, כי נפל לו המוצץ, או בשלוש בצהריים כי הוא צריך משהו, והוא חושב שהוא במרכז העולם. לאט לאט זה אמור לעבור לו, בעזרת השם. לאט לאט הוא מתפתח. בגיל 3, בגיל 4, בגיל 5, הוא כבר יותר מבין שהוא לא לוקח, הוא גם נותן, מתחלק. זה התקווה שלנו, נכון? להפוך מילד בן שנתיים, אני מכירה כמה גברים שנשארו בגיל שנתיים כזה עד היום, אבל רובנו מתפתחים לאורך השנים, ונהיים, מבינים שאנחנו לא מרכז העולם, אלא שהעולם מורכב מאוד אנשים, וצריך לעזוב את הסגירות הזאת, את הקמצנות, את הריכוז בעצמנו. הדמות שבמגילה היא הכי אגואיסטית, הכי אנוכית, זה המן. חשברוש הוא משהו קצת אחר, הוא קצת אולי מבולבל, טיפש, קצת בובה על חוט כזאת, אבל המן, במובן מסוים, בטוח שהאיש החשוב ביותר בעולם הוא המן, אולי אפילו האיש היחיד בעולם, הוא מעריץ מאוד, הוא מעריך מאוד את עצמו, ראינו בהתחלה כמה האגו חשוב לו, אחר כך כשהמלך אומר, מה יעשה לאיש המלך חפץ בעיקרו, אין לו בכלל ספק, זה בכלל לא שאלה, ברור שמדובר בי, אני, כן, אני במרכז. הגישה ההפוכה, כמובן כרגיל, במנוגדת, היא הגישה שמרדכי ואסתר מלמדים, גישה של פתיחות. לא אני, לא ככה עם היד, אלא ככה, נתינה, הענקה. מרדכי ואסתר נותנים, קודם כל לעם כולו, כן? הם לא בורחים, הם במשימה, במסירות נפש. אסתר לא בורחת בית המלך מכל היהודים, אלא לעת הזאת הגעת למלכות, יש לך שליחות. וכמובן בצום, בתפילות, בהנהגה, בהובלה, לא הם במרכז, יש איזו שליחות, יש איזו משימה במרכז. דוגמה קטנטנה ויפהפייה חוסר אגו של מרדכי ואסתר, זה הדוגמה הזאת. כולם זוכרים את הטלנובלה, את העלילה, את הדרמה, כן, הרי המגילה, אם קוראים אותה כפשוטה, זה רק איזה סיפור עלילתי. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, הוא שומע את העלילה הזאת, כן, תיק 8,000, ויגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי. שתי המילים האלה שנראות אולי טכניות, ונראות לכם אולי שוליות, הן המפתח להכל, כי אז ויבוקש הדבר וימצא בין זה נכון, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. הפרט הקטן הזה שמרדכי עשה טובה, עשה ג'סטה, הציל את חיי המלך, גילה, נכתב. הדבר הזה הולך להציל אחר כך את כולנו. את כולנו, אנחנו פה בגלל זה. כי אז המלך נדדה שנתו בלילה ההוא, ומקריאים לפניו את ספר הזיכרונות, הוא שואל מה נעשה למרדכי, אומרים לו שכלום, מתחיל לגלגל את כל העלילה שיעשו למרדכי, וזה מתגלגל בסוף לביטול הגזרה. למה אסתר אומרת את זה בשם מרדכי? אסתר צריכה לצבור מעמד בארמון, צריכה להתקדם. תדאגי לעצמך. למה את נותנת לו קרדיט? בכלל, למה לקשר את עצמך למרדכי היהודי הזה? מה את צריכה להזכיר את השורשים? מה את יהודיה? שקט. יש לה את כל התירוצים בעולם להביא את זה לעצמה, את הסוד הזה, למלך, ולגרוף נקודות אצל בעיני המלך. עוד קצת חן וחסד בעיניו. היא מצילה את חייו. מה הקטע הזה של בשם מרדכי? אסתר היא בן אדם של בשם מרדכי, זה שוב כותרת, להיות בן אדם כזה של בשם מרדכי. אומרים לנו חכמנו, ביטוי מפורסם, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. היא הביאה גאולה לעולם. היא יחסה את זה למרדכי, זה התגלגל והתגלגל ופתר לנו את הגזרה של המן. עד היום בן אדם נותן קרדיט למישהו אחר, הוא לא יודע מה זה יכול לעשות. אין לנו מושג. קרדיט, זה כל כך קשה בתקשורת וכלל, בפוליטיקה. כן, זה הצעת חוק שלו, כן, זה ידיעה בלעדית שלו. מה, לתת קרדיט לפרגן מאחורי הקלעים? נורא נורא קשה לכולנו, בכל התחומים. זה אולי הזדמנות באמת להזכיר שהשיעור הזה הוא בשם הרב יוני לוי, באמת, כל המבנה. אבל כמה, באמת, את הסוויץ' במוח, זה קשה לעשות בחיים, להיות בן אדם שנותן. איך זה קשור? נתנות לאביונים, זה רק השלב הבא. קודם כל, זה בכלל להיות בן אדם ששוב, פתוח לנתינה. אחרי שאתה נותן, מתחלק, מבין שאתה לא מרכז, הכבוד לא שלי, הקרדיט לא שלי, אחרי זה, אתה מבין שגם הכסף לא שלך. גם הכסף לא שלך, ואתה צריך לתת אותו כל השנה. בפורים זה שוב, זה מנה מרוכזת כזאת. בפורים כל הפושט יד נותנים לו. בדרך כלל צריך לחפש עניים הגונים. פורים, אני שוב, במגמה הזאת של לקחת היד הקמוצה והאגואיסטית, לפתוח כך, כך שקל, כך שניים, כל הפושט יד ביד רחבה ונדיבה, זה לא הזמן לבדוק, זה לא הזמן לדקדק. אומר לנו הרב קוק, המצווה הזו מתקנת קודם כל אותנו. יותר משהיא עוזרת לעני, היא עוזרת לנותן, לעשיר. יותר משמה שמקבל לוקח, אנחנו מתקנים את עצמנו באמצעות המצווה. אמרנו שאנחנו מתקנים פה מחלות, את העצבות, את הניכור, עכשיו את האגואיזם. העובדה שאני נותן לי לתת לו צדקה, מתקנת אותי. תראו איזה יופי של הגדרה. תכלית הצדקה, שהנותן יוציא מהכוח אל הפועל מידת הטוב, לעשות טוב וחסד. כן, התכלית של הצדקה זה לא לעזור לעני, זה לעזור לעשיר. עיקר התכלית היא כדי להשלים את הנותנים. אם כן, צריך שירדוף הנותן אחר המקבל, מאחר שהוא צריך להשלמתו. לו היינו לוקחים ברצינות את זה, נכון, אנחנו מדמיינים את העני דופק בדלת ומקבץ. עכשיו תנסו לדמיין הפוך את העשיר, בא דופק בדלת של העני, אם ככה, תן לי לתת לך, תעשה ככה, מה אכפת לך, תן לי, אני צריך להשלים את עצמי, אני צריך להוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלי, תעזור לי לעזור לך. זה כמובן לא שם, אבל בשורש של הצדקה, זה מה שאנחנו עושים, כשאנחנו נותנים מתנות לאביונים, בפורים ובכל השנה. קיבלתי מכתב מרגש מאוד, על איך לתת ואיך לקבל, ממישהי שנמצאת פה, לא נגיד את שמה, היא שלחה לי את המכתב אחרי הרצח של חברתה, אורי אנסבחר, השם יקום דמה. היא אמרה שהיא קיבלה על עצמה, דווקא לעילוי נשמתה, לעשות את הדבר הקטן הזה ולהעביר את המסר שעכשיו אני אעביר בשמה. והמסר הזה אומר, גם כשנותנים לך ומעניקים לך, הכרת הטוב. איך אתה עונה למי שעושה לך טוב. וזה מכתב קצת מצחיק, קצת עצוב ומאוד אמיתי. יצא לי להיות מלווה של קלות כבר כמה פעמים. מלווה, חברה הכי טובה כזה, שושבינה. זאת זכות שהיא חובה. בסך הכל אני מלווה חברה אהובה ביום הגדול. מה צריך לעשות? להתחיל בתמיכה רגשית. להחמיא. להיות רגישה לכל מה שיוצא מהפה שלך, כדי לשמור תמיד על אווירה חיובית, קדושה, מרוממת. זה מתחיל לפני האירוסים, ממשיך לארגון שבת קלה, באין ספור הכנות טכניות וגדולות וקטנות, ומסתיים רק אחרי השבע ברכות. הרבה פעמים יש חוסר בתקשורת. הקלה הרי מלאה משימות, מלאה התרגשות. המלווה מצד אחד לא רוצה להציק, לא רוצה להעיק, אבל היא חייבת תאום. אחרת, מפילים עליה דברים ברגע האחרון. והרי ברור שהיא תעשה את זה גם ברגע האחרון. המלווה הרי הייתה שם קודם. הן חברות טובות מגיל צעיר, יחד הם עברו את כל הדייטים המייגעים שאחת מהם ממשיכה. ברור שהיא שמחה בשביל חברתה, אבל פתאום היא מוצאת את עצמה מארגנת את מסיבת הפרידה שלה מחברתה הטובה. אולי בכלל צריך כמה מלוות, אולי במקום לתת תחושה לחברה אחת שהיא הכי הכי יהיה נבחרת, אולי אפשר להתחלק. אני רוצה להזכיר עוד דבר, זו גם הוצאה כספית. לוקחים חופש מעבודה ולימודים, משלמים. מצאתי את עצמי, מקשטת חדר לחברה, מפתחת תמונות, מדפיסה, תולה, מציירת שלטים, מלווה אותה למדידות הסמלה, אחר כך לניסיונות של איפור ושל שיער, פתחתי 3 קבוצות וואטסאפ שונות לכל התאומים של החברים ושל המשפחה, חפרתי לכל כך הרבה בני משפחה לשלוח תמונה שלהם עם הספירה לאחור, מחזיקים מספרים, 8, 7, 6, אחר כך התחלנו לעבוד על הסרטון, חפרתי לכל הקהילה, לכל היישוב, והפקתי גם ברכה של הסבתא רבא, כי למה שלא יצא מרגש? היא ב-99.5, היה קצת קשה להפיק. אחר כך צריך לערוך את הסרטון, להיות בקשר עם אמא שלה על כל האירועים המתוכננים, וכל הזמן לשמור על אווירה טובה, זאת חתונה. הגענו לשבת קלה, צריך להכין מתנות ומשחקים ופעילויות, מי קונה, מי מבשל, על חשבון מי. ליום החופה צריך לאסוף את השמות של כולם בקובץ וורד, בבוקר לבוא איתה לתפילה, הולכים לכותל, למנהרות הכותל, ואחר כך יש גם את הצילומים בשעות שלפני. מצאתי את עצמי מנסה להגיע לשמורת טבע בצפון. אני סטודנטית מירושלים, אף אחד לא חושב על טרם בשבילך, על זה שתפסידי יום לימודים. הגעתי לשמורה, הייתי שם לבד, איזו קלה בדיוק מגיעה בזמן. עמדתי בצומת בבגדים חגיגיים שעתיים, ברור שאני מתרגשת, אבל הנה הקלה מגיעה סוף סוף, ברכב שלה, יחד עם רכב של צלם, רכב ריק, שהגיע מירושלים. למה לא דיברנו על זה? באולם את מדפקדת כעוזרת, לוקחת אותה לשירותים, נותנת לה לשתות. מחלקת את התפילה בחופה, מארגנת שירים וריקודים ומופעים, פתאום את קולטת שלא ישבת ולא אכלת כל היום, ואין לך זמן להגיד שלום לחברות. בסוף הערב, את הולכת לשקם את עצמך. מחכה לאיזושהי הודעה, לשמוע מה קורה. אולי תמונה ראשונה שלה, בכיסוי ראש, וכן גם קצת הכרת הטוב על הכל. לדעתי המלוות נתפסות כמשהו מובן מאליו, כאילו ברור שאין שם, בלי מספיק תודה. זה לא נכון לגבי כל החברות, חלקן היו מקסימות, חלקן הודו לי מכל הלב, חלקן ממשיכות לדאוג לי כנשואות, להצעות, לשידוכים מחברים של הבעל החדש, עם חלקן אני מרגישה נפלא, אבל לא עם כולם. ואחרי זה היא כותבת, הבוקר ממש, קיבלתי טלפון מחברה, שברוך השם מתחתנת, והיא מבקשת שאני אהיה המלווה שלה. והסכמתי לקחת את המשימה בשמחה ובהתרגשות שרק ירבו שמחות בישראל, אבל שנדע להגיד תודה. אז תודה לכותבת על הכנות, נאחלת לה שבקרוב היא תבחר את המלווה שלה, תעשה את זה כמו שצריך, אבל היא נשארת כמובן בעילום שם לטובת כולנו, אבל אני רוצה באמת לסכם, זה יחס עדין בין הנותן לבין המקבל, ושוב, הערכים האמיתיים של מרדכי ואסתר, לא אני במרכז, אני רק מחפש איך לתת לאחר, לתת לו גם הרגשה טובה ולהודות לו. אני אסכם את החלק הזה במשהו טיפה טיפה אישי, אני לא יכולה לדבר על מתנות לאביונים, בלי לדבר על האביונים האמיתיים שחזל מדברים עליהם. מתנות לאביונים זה לתת לאביון כסף. מתנות לאביונים זה גם לתת להם דעת. חזל אומרים, אין אני אלא בדעת. אין אני אלא בדעת. מי שלא יודע את הבסיס של עצמו, של מורשתו ושל זהותו, הוא אני. ואולי אפשר להגיד שהאביון האמיתי זה שזה שלא יודע כלום על מצוות מתנות לאביונים. למד אותו, דבר איתו. אתה יודע משהו? תן לאחר את הידע שלך. בורות זה עוני, חוסר ידע, חוסר היכרות עם המסורת, זה עוני, צריך לעזור. אני עומדת פה הערב, אם אני נותנת היום שיעורים וקצת ככה לומדת ומלמדת, זה בזכות נערות, בנות 15, שדאגו לי, כשאני הייתי קצת אביונה, דאגו לי וידעו שאין אני אלא בדעת. אז אחת קנתה לי, אני לא אשכח, דפנה, קנתה לי סידור, רינת ישראל, טליה קנתה לי מסכת אבות, פעם ראשונה מסכת אבות, אני קראתי לזה מסכת אבות. אמרתי לה, מה זה הספר הזה? מסכת אבות. אבל זה עוד כלום, הסידור של דפנה, ידעתי מה זה סידור, הביא לי סידור עינת ישראל, חום קטן כזה. אמר לי, קחי, תתפלל לי. אני לא יודעת אם מישהו אי פעם, אמרתי, מה עושים? קוראים. אני לא יודעת אם מישהו אי פעם התפלל את ההקדמה של סידור עינת ישראל. יש שם הקדמה שכותב שלמה טל. בדורנו חזרנו לארצנו מהמון גלויות, ואנחנו חייבים נוסח תפילה אחיד, החלטנו לנקד קמץ גדול על קמץ קטן. מה אתם רוצים? אמרה לקרוא, קראתי את זה. אין אני, אלא בדעת. רבותיי, אני הייתי בת 15-16. ממש מצוות צדקה זה לתת ממה שיש לך, גם מכסף וגם מידע, גם זה סוג של מתנות לאביונים, לא רק בפורים ככה טכנית, אמרנו כל מצוות הפורים הן רלוונטיות 365 ימים בשנה, זה רק מנגנון שמלמד אותנו ביום עצמו איזה כלים אנחנו צריכים להפעיל כלפי הסביבה כל השנה. אנחנו ממשיכים למצווה הרביעית, אולי היא הכי חשובה, כי היא בעצם נותנת טעם לכל מה שעשינו. למה עשינו את זה? למה אכפת לי משמחה? למה אכפת לי מהרע ולמה אכפת לי מהאביון? כי יש סיפור גדול, כי יש לי עלילה, כי יש מגילה. מקרא מגילה זה מצווה, שוב, חייב אדם, נקריא מהשולחן ערוך, חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום, גם כשחשוך בלילה, גם כשמואר, אור. עם ישראל, כשטוב לו וכשרע לו, צריך לקרוא את סיפור מגילת אסתר ולהחדיר בתוכו את הסיפור הגדול. הרי זה לא סיפור על איזה שני פוליטיקאים, כן? מרדכי והמן שרבים ביניהם. זה סיפור על מי ישלוט, כן? מי יהיה יותר מקורב לאחשוורוש. זה סיפור על מלחמת עמלק בישראל, שמלחמה, מאבק תרבותי שעדיין נמשך. והמגילה מזכירה לנו את סיפורנו המשותף, את זהותנו המשותפת, את הסיפור הגדול. הבעיה שלנו זה שנורא קל להתאפס לסיפורים קטנים. באמת, ורוב הזמן, תקשורת, וגם אנחנו בשיחות שלנו, רוב הזמן אנחנו מדברים על אירועים. אירוע, 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 אירוע. מאוד מאוד קשה לדבר על תהליכים, כי האירועים מושכים, הם נורא מעניינים. ראיתי עכשיו תמונה של הרביעייה הזאת של כחול לבן, משחקים שש בש. זה מעניין, זה, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, מאוד משעשע. טוב, זה, אפשר לדבר עכשיו שעות על קנאביס רפואי. אפשר לדבר על אחוז החסימה, אפשר לדבר על הפוסט של רותם סלע בתגובה לביבי, אפשר לדבר על המון דברים קטנים, 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 זה אירועים. לדבר על תהליכים, זה מה שהמגילה עושה לנו, זה זום אאוט מהיום-יום, שמזכיר שיש פה בכלל סיפור גדול. אם מישהו רוצה לדעת מה הכותרת הראשית הכי מטרידה שלנו, הכי בעייתית שלנו, היא הבלבול, אובדן זהות, התבוללות במילה אחת, התבוללות, בחול, פיזית, ממש מעשית, וגם אצלנו, כן, אמרנו, אין אני אלא בדעת. פעם בשנה אנחנו מצווים לקרוא את סיפורנו, להזכיר, יש טוב ויש רע, קמים עלינו להשמידנו, גם מי שמתברג בצמרת השלטון ונוח לו, כן, בשושן או בארצות הברית, תיזהר להימלט בית המלך מפני כל היהודים, אל תשכח את הערבות ההדדית, את הסולידריות, את החשיבות. יושב בארצות הברית, לפני כמה עשרות שנים, המנהיג שמתמודד עם האתגרים של היהדות הזאת, אחד המנהיגים הבולטים, הרב פרופסור יוסף דוב סולובייצ'יק, ואומר מה המסר המרכזי בעיניו של המגילה. אנחנו לא צריכים לקרוא רק את הפרטים, אלא את המסר, את המסר הגדול. המן מבקש להשמיד את כל עם ישראל. לא רק את היהודי הדתי הבולט. השנאה היא גם ליהודי הלאומני, כן, כאילו החילוני הלאומני, הציוני הלאומני, או המתבולל, היהודי בכלל, שלא אכפת לו. הבית שמזוזה על דלתו, והבית שרק מכל סממן יהודי. איש לא נחלץ מהגזרה. לא אכפת לי אם תשים מזוזה או לא. המן רוצה אותך. לכן, ממשיך הרב סולובייצ'יק, לכן אני מבטיח למנהיגי החילוניים של מדינת ישראל, חילון המדינה לא יגדיל את יוקרתה. אנחנו מדברים על שנות קום המדינה, שנות ה-50 וה-60, כשעיצבו פה את התרבות של המדינה. חילון המדינה לא יגדיל את יוקרתה, לא ירבה את חיבתה בעיני החברה המערבית, ולא יעשה אותה למקובלת יותר. המן מלמד אותנו שיש לנו ייעוד משותף, ואי אפשר להימלט ממנו. הניסיון ההיסטורי בגרמניה הנאצית הוכיח שכל היהודים פגיעים וחולקים את אותו גורל. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, זה הביטוי התמציתי לרעיון הזה. הוא מדבר קרוב יותר למוראות השואה, אפשר לשכוח את המסר הזה בימינו, הכל סבבה, הכל נוח, טראמפ בבית הלבן, קצת אנטישמיות באירופה, אז נעלה לפה, מפה יותר עשירים, פה יותר עניים. המגילה אומרת לא לעולם חוסן, העם היהודי צריך לזכור את כל מה שהמגילה מספרת לנו, גם כשאין המן, גם כשאין המן שרודף אותך ועושה גזרה, אתה צריך לזכור את זה. ואולי גזרת המן מגיעה כי הם הלכו לאותו משתה של אחשוורוש, כי הם התבוללו כבר בחייה תרבותית, אז חלילה הם צריכים לקבל תזכורות כואבות למי הם באמת. חלילה חלילה תזכורות של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אבל זה מתחיל עוד קודם, כשאנחנו שוכחים מי אנחנו, שולחים לנו תזכורות כואבות מבחוץ, כך מפרש את זה הרב סולובייצ'יק, וקריאת המגילה היא תזכורת שוב, היא איזה תרופה מרוכזת פעם בשנה לסיפור, לנרטיב הגדול שלנו. הרב ויינברג, הרב יחיל ויינברג, בעל השרידי אש, אומר שאנחנו לא מברכים על המצוות. אנחנו לא אומרים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על משלוח מנות. למה? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו עכשיו על מתנות לאביונים, על סעודת פורים. למה לא עושים את זה? הוא אומר בדיוק בגלל הרעיון ששזרנו פה לאורך הערב. זה לא מצווה עכשיו, משלוח מנות, עכשיו מתנות לאביונים, אלה מנגנונים תמידיים. אנחנו שואבים כוח מפורים כדי להילחם, ונסכם את זה, אנחנו שואבים כוח מפורים, לפעמים זה מרוכז, לפעמים זה קצת קשה, מדי אינטנסיבי הימים האלה, אבל אנחנו לוקחים את התרופות האלה לכל השנה, סעודת פורים נגד העצבות, משלוח מנות נגד הבדידות, מתנות לאביונים נגד האנוכיות, ומקרא מגילה כדי בכלל לזכור מי אנחנו. תודה רבה רבה לכם, פורים שמח בעזרת השם, פורים שמח. לא להגיע בשבוע הבא, פורים בשבוע הבא, ניפגש בעזרת השם אחרי פורים בהמשך חודש אדר. תודה רבה ולהתראות. ערבית ליד הבמה, אביחי, ערבית ליד הבמה.